טוב, אנחנו במסגרת הסקירה שלנו על ספר מלכים, אז אנחנו מדברים על תקופת שלמה. אני רוצה לעשות כרגע אחד הפסקה קטנה, כלומר לא הפסקה, כאילו הפסקה, ולדבר קצת שיעור בגיאוגרפיה. בסדר? חשבתי שהבטחתי עם זה בתיכון, אז זהו שלא. אנחנו נחזור לזה. עכשיו, האמת שנראה שדיברנו על זה 20 פעם, כלומר אני רוצה לדבר על זה המון פעמים, לא בטוח שאתם שמעתם את זה, אולי כן, אבל צריך לחזור על זה כל פעם, כי זה אחד הנושאים החשובים ביותר, שבלעדיהם קשה מאוד להבין הרבה דברים בתנ"ך, אנחנו רוצים לדבר אחרי זה על תקופת שלמה. אז אני רוצה לדבר קצת על הגיאוגרפיה של ארץ ישראל. בסדר? אם אתם רוצים להירדם, אפשר כבר עכשיו. כאילו, חוות שאתם... הנה ארץ ישראל שלנו. רואים משהו? כן. אני רוצה לדבר קטנה ואני חמדה. בסדר? אז בואו נדבר קודם כל בגדול ואחרי זה נדבר בקטן. בגדול, המרחב שבו נמצאת ארץ ישראל, הצי הזאת קצת גדולה מדי, הוא נמצא קצת יותר קטן, שאין לי מקום. בסדר? קצת יותר קטן ציירתי. המרחב שבו מתרחש התנ"ך, כל הורים בתנ"ך, זה המרחב שנע בין שני המרכזים הגדולים בעולם. אחד זה המרכז של מצרים, בסדר? וכאן זה הנילוס. מצרים. פה זה המרכז הגדול, פה נמצאים, רוב האוכלוסייה של העולם נמצאת פה במצרים, סביב הנילוס. כאן מתפתחת האימפריה המצרית. מצרים זה לא מדינה אחת. כמו שאנחנו קוראים לכולם מצרים ולכולם פרעו, אבל מצרים זה עובר את הפוכות כל הזמן, מהלך כל ההיסטוריה שלה, של התנ"ך. כל פעם מישהו כובש אותה והופך להיות מצרי. אחרי זה עם אחר כובש והוא גם מצרי. קוראים לכולם מצרים, אבל זה לא עם אחד בכלל. המקום נקרא מצרים. והחלק השני של העולם נמצא כאן במרחב שבין הפרט לחידקל. בסדר, שני הנהרות הגדולים, משפחים למפרץ הפרסי, כן, ואלה שני הנהרות המרכזיים הגדולים שסביבם גם התפתחת האוכלוסייה של העולם. כאן נדלות כל המעצרות שכולנו מכירים, החל מאשור וארם ובבל ופרס ומדי והכסדים, כל המעצרות הגדולות פה מתפתחות סביב האזור הזה של שני הנערות, הפרט והחידקל. אנחנו דיברנו על זה פעם? אנחנו דיברנו. אנחנו קצר או שלא זוכים כלום? לא זוכים כלום. מה? יש חדשים? טוב, נזכיר את זה, כן? האזור הזה שבין שני הנערות נקרא ביוונית מסופוטמיה. שמעת את המילה? נכון, מכירים? מה זה מסופוטמיה? בעברית. פוטמיה זה נער, נערות, נכון? מכירים את היפופוטם? מה הוא קוראים להיפופוטם, היפופוטם? כי היפו, מה זה? ביוונית? מי פה דובר יוונית עתיקה? היפו זה סוס. פוטם זה נהר. סוס נהר, סוס הנערות זה פוטם. קוראים לה פוטם. אז פוטמיה זה הנערות, ומסו זה בין הנערות. מסו פוטמיה, האזור שבין שני הנערות. כאן נתפתחת האוכלוסייה של העולם. אז יש לנו שני מרכזים מאוד גדולים במסו פוטמיה ובמצרים. שם גדלה עיקר האוכלוסייה של העולם, שם מתפתחת ערש התרבות האנושית. זה העולם העתיק של פעם. כן, אנחנו לא מכירים מקומות אחרים. כאן כל האזור, כל ההיסטוריה העולמית מתפתחת. במרכז הזה יש שני נערות. למה בשניהן? כי הנילוס והפרט והחידקל זה שני נערות גדולים מאוד. שיום אפשר לפתח חיים, מקום מים. כן? זה לא רק הנערות, זה גם הנערות שמובילים לנערות האלה. המון מים. כאן אנחנו בדיקת, באזור הדרום יותר זה המדבר הערבי. בהמשך שם מי יודע מה קורה שם בהודו. זה מרכז העולם, כאן יפתח את העולם. כשאנחנו יודעים היסטוריה, בכל מקום בעולם, תכנסו לבית ספר בסין, מה עוד שם בשיעור בכיתה ג' ד' בהיסטוריה? בהיסטוריה של האזור הזה. כי זה כאן התפתחה אנושות. מה?
גם בסין.
אני יודע את זה כי אמר לי פעם מישהו ש...
היה בזה כנס של מורים, לא זוכר בדיוק מה, ועם מורים מסין. לא זוכר מה זה היה, אמר, כן, זה מה שאומרים בהיסטוריה בסין. על האזור הזה כאן, המזרח הקרוב. כי כאן התפתחה האנושות. אחרי זה האנושות מתפרסת לכל מיני מקומות. גם באירופה יש קצת מגיעים כל מיני שבטים, אבל שם לא קרה עוד כלום. אף שתצאו שם פתאום האימפריה היוונית, ושם כל הסיפור התחיל. אבל בינתיים העולם נמצא כאן במרחב שבין שני הנערות האלה, שבגלל שהוא מחבר אותם ככה ביחד, משהו כזה, בסדר? בשביל הצורה, זה נראה כמו ירח, בננה יותר, אבל זה ירח, נכון? פה זה מדבר, פה זה הים התיכון. כן, הצור שלי לא רווח כמו שם. אז לכן זה נקרא אזור הסהר הפורה. סהר זה הירח, ככה המלומדים קוראים לזה. אזור הסהר הפורה, אזור היותר ירוק של העולם, וכאן מפתחת האנושות, בשני המרכזים הגדולים. בשני המרכזים הגדולים מתפתחות מעצמות גדולות מאוד, שתמיד מתנגשות ביניהם, וכל ההיסטוריה האנושית של העולם, זה על ההתנגשויות שבין המעצמה המסופוטמית, התורנית, לבין המעצמה המצרית. בסדר? כל ההיסטוריה האנושית זה המאבקים שבין שני המרכזים האלה. יש כל הזמן תנועה בין שני המרכזים הגדולים האלה, כן, מסחר ודברים שעוברים ממקום למקום. תרח שלוקח את המשפחה שלו מאור כסדים, הוא נמצא את המשכן ליד המצרפת הפרסים, אור כסדים, הכוונה היא אור של מדינת כסדים. כשתרח לוקח את המשפחה שלו ללכת ארץ כנען, הוא לא עושה את זה ממניעים דתיים שם לא התגלה אליו, אלא מחלק מתנועות מסחר הענפה שהולכת מצד לצד. סוחרים שמעבירים סחורות ממקום למקום, גם כשיוסף נמכר למצרים על איזה ארוחת ישמעאלים בעם גלעד, והולכים לכיוון מצרים, סוחרים. סוחרים שעוברים ממקום למקום. אז יש קשר בין המעצמות, גם קשר של מסחר וגם קשר של מלחמות. בסדר, איפה המלחמה הראשונה הגדולה בין... לא טוב, זה לא מדבר מה שאני אומר עכשיו. מי היה האימפרטור, המלך הגדול הראשון של מסופוטמיה? נמרוד הקים מעצמה, זה נכון, אבל הוא לא כל כך שלט בכל מסופוטמיה. בשנער, נכון, הוא היה מלך גדול מאוד. הוא הקים את המושג מעצמה. אבל מי שאל בכל התחום הזה, עד כדי כך שלט גם במזור הזה כאן. לפני לבל. זה היה נבוכן נצר? שלמה. ושלמה? ברור. מזמן.
ברור.
ואברהם?
נח.
כדור לעומר, נכון? דיברנו על המעצמה של כדור לעומר. ארבעת המלכים, זה הקואליציה, פדרציה של מדינות במסופוטמיה, ששתו על כל המרחב הגדול הזה, כולל חמש הערים הקטנות, סדום, עמורה, אדמה וצבועים, ומלך בלע יצואר. וכדור לעומר מגיע במסע מלחמה כדי לתת את המרד, דיברנו על זה, יום חמישי שעבר. אז הוא הקים מעצמה גדולה ששתה בכל האזור. טוב, למה זה חשוב כל הסיפור הזה? כי במקרה, ממש במקרה, המפגש של שתי המעצמות הגדולות, שני המרכזים הגדולים, במקרה, הוא תמיד פה בארץ ישראל. נכון? כלומר, אם מלך מצרים רוצה להילחם במלך מסופוטמיה, מי שזה לא יהיה, בבל, אשור, ארם, פרס, תמיד זה איפה שהוא מתנקז בארץ ישראל. נכון? ממש במקרה ארץ ישראל היא המקום שבו נפגשות שתי המעצמות, והרבה מלחמות והרבה מאבקים קורים שם, לא רק בעולם העתיק, גם אחר כך. ארץ ישראל היא מרכז המפגש של שתי המעצמות הגדולות האלה, מצרים ומסופוטמיה. אחרי שאלכסנדר מוקדון ימות וחלקו את הנחלה שלו לשלושה יורשים עיקריים, אז אנחנו מכירים את בית סלבקוס שולט בצפון, ובית תלמי שולט במצרים, המאבקים ביניהם. איפה? בארץ ישראל. כל המלחמות מתרכזות פה באמצע. עוד לפני כן, כן, יושיע עומד במלחמה, אני אקרא את זה בסוף מלכים, כשהוא הולך למגידו כדי לעצור את מלך מבבל שמגיע להילחם עם מלך מצרים במגידו. כל המאבקים הגדולים קורים פה באמצע. זה מפתיע, אבל זה מעניין שפה זה בעצם מרכז העולם. בסדר? מרכז העולם. עוד לפני כן, הרמז הראשון של זה, שזה מרכז העולם, הוא כבר בפרשת נוח, שרואים את החלוקה, את הפיזור של בני נוח, שם חם ויפת, שאתה רואה את זה מאוד מדוי, מאוד סכמטית, כן, מאוד יפה גם, שחם שולט פה, אזור מצרים,
שם שולט באזור מסופוטמיה, ויפה תופס את האזור הקרב של אירופה.
שלושה מעגלים. אני מדבר מהר מדי, משעמם מדי, ארוך מדי, קצר מדי. בסדר? נכון, וזה מה שאני רוצה לגמרי אתכם עכשיו, שהחלוקה הזאת עד המאה ה-17 כבר קיימת, מאה ה-16, הנה ככה ציירו את העולם. מכיר את המפה הזאת?
כן, כן.
באתם את זה בהיסטוריה. ממש לא נכונה. אבל ככה חשוב שהעולם קיים, זאת אומרת העולם מורכב משלוש יבשות, מוקפים בים.
העולם עגול בעצם.
האם חשבו על זה העולם עגול או לא, רק אז התחילו לחשוב על זה. בתפיסה אז כאילו העולם נמשך עד אינסוף עם ים, אין לו יבשות. הבעיה הייתה, כלומר זה מאוד יפה, אירופה, אפריקה ואסיה, נכון? זה מאוד יפה, אלא שכמה פעם ציירו כמה עשרות שנים אחרי שגילו את אמריקה.
אחרי
שגילו את אמריקה, וזה הרס את היופי של הסימטרי. אתם רואים פה? עם אמריקה? תראו את זה בקצה כזה, משהו קטן כזה, חסר משמעות. כי זה הורס את הסימטריה. אבל מה שמעניין, לא יהודי צייר את זה, איטלקי צייר את המפה הזאת, אבל אמריקה זה ארץ ישראל. כלומר, מה אני רוצה להראות? שבאופן מדהים, כן, אני חושב שהדבר הזה מוכיח על, על נצחיות עם ישראל, באופן מדהים, מרכז העולם זה תמיד ארץ ישראל. לא קשור ליהודים או לא יהודים, מרכז העולם, מרכז התרחשויות בעולם זה ארץ ישראל. מאז העולם העתיק, מאז גדול העומר ועד ימינו. ועם אחד קטן, משום מה, כל הזמן מקבל את המקום הזה שם. זה פלא של עצמו, כן, המקום הכי מרכזי, אסטרטגית בכל העולם, שייך לעם ישראל. לכן כשלומדים את ההיסטוריה של עם ישראל, בעצם לומדים את ההיסטוריה של העולם. איך אנחנו כותב באורות? שאין תנועה בעולם כולו שלא תמצא דוגמתה בארץ ישראל. זה באמת נכון גם היסטורית. התיאורים המשמעותיים בעולם תמיד יש קשורים לארץ ישראל ולעם ישראל. העם הקטן הזה, הזנוח, הזניח הזה שכמעט לא קיים בעולם, תמיד הוא מרכז העניינים. לא, זה לא מראה ששאלוהים, כאילו, רק לעצמו, לא, תעזבו עכשיו כאילו שיעורי אמונה. עם ישראל נמצא כאן, יצא לאיזו הפסקה קטנה של 2000 שנה, חזר לכאן, אנחנו מרכז העולם. טוב, כל זה למה זה חשוב לנו? זה חשוב לנו כי אנחנו רוצים עכשיו קצת כאילו לעשות זום על ארץ ישראל עצמה. בסדר? כלומר, הדבר הראשון המרכזים הגדולים, מצרים ומסופוטמיה, נפגשים תמיד בארץ ישראל. כן, הדרך שמחברת בין מסופוטמיה לארץ ישראל, בין מסופוטמיה למצרים, עוברת כאן על החוף, והיא נקראת דרך המלך. נכון? דרך המלך, סליחה, טעות שלי, היא עוברת כאן, בעבר הידי המזרחי, כאן עוברת דרך אחרת, דרך הים, וכאן עוברת דרך המלך. לא קוראים דרך המלך, כי זאת הדרך המלך, הדרך המרכזית שמובילה משני המרכזים הגדולים. כן, לכן כשמשה שולח שליחים, לאדום ועמון ומואב, הוא אומר להם דרך המלך נלך. זה לא ביטוי דרך המלך, זה כביש שככה קוראים לו, כמו שאתה אומר כביש 6, אז אנחנו עוברים בדרך המלך, זה הכביש שאנחנו נלך עליו, הכביש המרכזי שעליו נעים כולם. טוב, עד כאן גיאוגרפיה עולמית, בסדר? תזכרו את זה, נחזור את זה אחר כך. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על ארץ ישראל, בסדר? ארץ ישראל מתחילה בתור ארץ כנען, נכון? אני אמצא אותה קצת יותר בגדול ככה, עכשיו מדברים עליה. בסדר? עכשיו נדבר על ארץ כנען קצת, בסדר? מבחינה גיאוגרפית. אז בואו נפתח ברגע אחד בפרשת נוח. בפרק י'. פרק י' זה בעצם הפרק שמתאר איך בני נוח, שם חם ויפת, איך הם אחרי המבול מתפרסים בכל רחבי העולם. בסדר? תודות נוח, בני נוח, שם חם ויפת, ויבדו להם באים אחר המבול, בני יפת, גומר ומגוג ומדי ויוון ותובל ומשך ותירס. זה בני גומר, אשכנז, עריפת סוגמה וכו' וכו' כל העמים. יש בסך הכל 70 עמים, ומכאן הביטוי 70 אומות העולם. יש הרבה יותר מ-70 אומות העולם, וזה ביטוי סמלי שהוא מתחיל מפה, כי פה יש 70 אומות. אז יש פה רשימה ארוכה מאוד, די משעממת, של הרבה עמים, בסדר? בני שם, בני חם ובני יפת. ומה שאומרים אותנו זה בני כנען. פסוק ט"ו. כנען הוא הבן של חם, בסדר? יש פה משהו מאוד מעניין ברשימה של בני חם. פסוק ט"ו. וכנען ילד את סידון בכורו,
ואת חטא, ואת היבוסי ואת האמורי ואת הגרגשי, ואת החיבי ואת הערכי ואת הסיני, ואת הערבדי ואת הצמרי ואת החמתי, ואחר נפוץ המשפחות הכנעני. טוב, אז זו רשימה של עמים, את רובם אנחנו מכירים, שהתפרסו איפשהו פה באזור ארץ כנען. ואז התורה אומרת, פסוק חריג, פסוק יקט, והיה גבול הכנעני מצידון בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ועמורה ואדמה וצבועים עד לשם. אלה בני חם למשפחותם ולשונותם בארצותם מגויים. משום פה התורה נותנת גם כן מיקום גיאוגרפי. איפה גרו בני כנען? והיה גבול הכנעני מצידון בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ועמורה ואדמה וצבועים עד לשם. מה פתאום פה התורה נותנת לנו כאן איזה מיקום גיאוגרפי על בני יפת, גומר ומגוג ומדי ויוון ותובל, רשמו לנו איפה הם גרים? לא רשמו לנו. בשום מקום, כל השבעים אומות האלה שמתפרסים בכל העולם, לא כתוב איפה הם גרו בדיוק. למה דווקא לגבי בני כנען, התורה או הצורך להגיד בדיוק איפה הם גרו? מה אתם רואים? שאלה פשוטה. מה? כי זה האזור החשוב ביותר, שאנחנו נדבר כל התורה אחר כך.
הרב, אולי גם כי כנען היה נבדל מכל, נבדל משם ומיפת. בגלל
שהוא היה ערור. בגלל שהוא היה ערור, למה הוא נבדל מהם? כולם היו נבדלים, כל אחד תפס את עצמו במקום אחר בעולם. נכון?
אולי בגלל זה, שדווקא אולי בגלל מה שהיה חם, ואכן כנען, לכן.
אולי, אבל בכל מקרה, זה שהם מפרטים איפה כנען גרו, זה ברור שזה בגלל המשך התורה. הרי אנחנו נדבר המון על ארץ כנען בתורה, ארץ ישראל בסוף. אז חשוב כבר בהתחלה, במפגש הראשון שלנו, לדעת איפה זה ארץ כנען. בסדר, אז התורה, איך שאנחנו נפגשים פעם ראשונה עם כנען, מספרת לנו איפה הוא גר, אחרי המבול, כן, לפני המבול זה לא משנה. אז איפה הגבול של ארץ כנען? בואו נראה, בואו ננסה למצוא אותו. והיא גבול הכנעני מצידון, בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ועמורה ואדמה וצבועים עד לשה. אז אפשר לקרוא את הפסוק הזה בשלוש צורות. בוא נעשה לך. כל המקומות פה אנחנו מכירים אותם. והיה גבול הכנעני מצידון, צידון פה.
צידון. אחרי שם במערב לבנון של היום. קצת יותר צפונית מהגבול שלנו היום.
נכון? צידון, העיר צידון שגמנו, אותה עיר צידון, פחות יותר אותה עיר צידון של כל התקופות. יש כתב בנשבת כמשך כפר הנציפה כמעט כל השנים. מצידון, בואכה גררה עד עזה.
עזה אנחנו יודעים טוב מאוד, בדיוק איפה עזה נמצאת, הרגשנו את זה.
עזה פה, נכון? גרר זה איפשהו פה. מלך מלך גרר. בואכה גררה עד עזה. בואכה סדומה ועמורה ואדמה וצבועים עד לשה. אז גם את הערים האלה אנחנו מכירים טוב מאוד, נכון? סדום ועמורה ואדמה וצבועים עד לשה. חמש ערים פה. למה אני אצייר אותם בצפון מזרח של ים המלח? לא יודע, כי ככה מזהים אותם פה. אומרים שסדום ועמורה ואדמה וצבועים ולשה ישבו כאן. למה אנחנו יודעים את זה? אין ממצאים שמוכיחים את זה. אבל ככה מקובל להגיד שהם ישבו בצפון מזרח ים המלח. משהו שהם לא ישבו בצפון, כאילו מאוד פשוט להגיד שהם לא ישבו בצפון מזרח ים המלח. אלא איפה הם ישבו? בים המלח, נכון? אפילו פה.
כי הרי הם הפכו, כשהפכו את הרי הכיכר, הרי הפך לים המלח.
אז תחפור, בתוך השכבות של המלח ים המלח נמצא שרידים ארכיאולוגיים של סדום. אבל לא יודע, משום מה מציירים אותם ממזרח, אני אצייר ממזרח, כדי שלא יחסו עליהם.
אין איזה בטן בזה ביסוס, אמרתי.
יש פה חמש ערים, סדום, עמורה, אדמה, צבועים ולשה. אז ארבע ראשונים אנחנו מכירים, סדום, עמורה, אדמה וצבועים מוזכרים לתנ"ך הרבה. מי זאת לשה? לשה אנחנו לא מכירים, נכון? אנחנו מכירים אבל עיר אחרת במקומה. איזה עיר?
לייש.
בחמשת העירה הכיכר?
לייש.
לא, לייש זה בצפון. מה?
צוהר,
נכון? צוהר שבזכות נוח לא נהפכה. כי נוח בורח, קראנו את זה עכשיו. לוט. לוט. בורח מסדום, והוא אומר למלאכים, אני לא אצליח להגיע להר, אני יכול להגיע לצוהר, אז הוא אומר, בסדר, אני לא אהפוך את צוהר. אז סדום, עמורה, אדמה, צבועים וצוהר, פה קוראים לה לשה. האם זאת העיר? או עיר אחרת?
לא.
לא משנה.
יכול להיות.
לא משנה. אז מקמנו את הערים, צידון, גרר ועזה, חמש תרי הכיכר. עכשיו, איך הגבול מתואר פה בדיוק? כן, שוב, ראי גבול הכנענים מצידון, בואכה גרר העדזה, בואכה סדומה ואמורה ואדמה עוצר מדלשה. רש"י מפרש, שזה מתואר ככה, מצידון, בואכה גרר העדזה, תעשה איזה קו כזה דמיוני מצפון לדרום, בואכה סדומה ואמורה ואדמה עוצר מדלשה, תעשה קו ממערב למזרח. שזה קו כזה ככה, משהו כזה רשע. מה זה נותן? לא כך ברור, זה נותן כאילו שני קווים. כיוון אחד, כיוון שני לפרש, לא ככה, לא כמו רש"י, כיוון שיותר מסתבר מבחינה גיאוגרפית, שיש פה שני תיאורים שמתחילים אותה נקודה. זאת אומרת, מצידון בואכה גר ההדסה, ומצידון בואכה סדום האמורה אדמה עוצרים הדשא. ואז תסבור שהכנעני ישבו בעצם בשני זרועות, שתי זרועות, גם על חוף הים וגם באזור הזה כאן של כיכר הירדן ונהר הים. בסדר? כאן מרכז הארץ, על גב ההר יושבים עמים אחרים, ופה הכנעני יושבים משני הצדדים. זה נכון בחלק מהתקופות ההיסטוריות שבין הכנענים, טוב, הם חיים בשני האזורים האלה כאן. שאלה איך מזהים את הכנענים. כימוש שלישי שהוא יותר מסתבר, שלא מדובר פה על שתי זרועות, אלא על משולש. אנחנו נצטרך בכיוון הזה. זאת אומרת, התורה רוצה לנו את גבול הכנעני. איפה יש לו הכנעני? אז מעין הגבול הוא מצידון בואכה גרר העדזה, ומצידון בואכה סדום ועמורה את מה עוצרים לדשתו. תעשה איזה, תוריד שתי שוקיים ככה, תתחבר בקו, משולש שתי שוקיים, זה תחום הכנעני. בסדר? אז הנה התורה כבר על ההתחלה של התורה מתארת לנו את תחום ארץ כנען. זה מאוד חשוב לנו, כי אנחנו מדבר המון על ארץ כנען בתורה. כל התורה מכוונת לקראת ארץ כנען, אבל זה מאוד מעניין שזאת ארץ כנען. בואו נשווה את זה קצת לארץ ישראל של ימינו, מדינת ישראל של ימינו, שהיא נגמרת איפשהו פה, היא ממשיכה עד אילת. נכון, ארץ כנען היא קצת יותר צפונה. מאשר מה שאנחנו נקרא, איפה אנחנו חיים היום. כלומר, כל המדבר, אולי סדרות עדיין בפנים, אבל נתיבות כבר לא בטוח. מצטער. אבל אופקים, ירוחם, דימונה, מצפה רמון, אילת בטוח שלו. נכון? זה גם יותר הגיוני גיאוגרפית, כי מה יש פה? מדבר. כל האזור פה מאוד פורה. כל האזור הלבנון הוא מאוד, המשך של הגליל שלנו, הוא מאוד פורה כאן. ועוד יגידו שהכנעני ישבו כאן ולא כאן. אין שום היגיון לשבת במדבר, נכון? אבל זה הפער של ארץ הכנעני. איפה באר שבע? שאלה טובה. האם באר שבע בתוך הקו הזה או לא? שאלה כאן צריך את הקו הזה. עכשיו, ברור שפה התיאור מאוד סכמטי. משולש כזה, לא שהם ישבו במשולש הזה. הכנעני ישבו פה ולא ישבו כאן. זה תיאור מאוד כללי שאתה רוצה לתאר. משולש בערך. לא חשוב על תואר עכשיו לדייק בדיוק בגבולות, אבל זה ככה תיאור כללי. איפה חשוב כן התורה לדייק בגבולות? כשאנחנו הולכים, נמשיכים הלאה בתורה, זה כבר ראי שאת אברהם ויצחק ויעקב, יורדים למצרים ויוצאים ממצרים והולכים למדבר, ורוצים להיכנס לארץ, לארץ כנען, לכבוש אותה, אז חשוב לתת לנו גבולות מדויקים, נכון?
כל השבעה
עמים. כן.
תמיד אתה מתאר גם ברכה.
אז השבעת עמים כלולים בתוך כנען כאן, נכון? היבוסי והאמורי והגרגשי והחיווי והערכי והסיני והערבדי. כנען זה ביטוי כללי, לכן קצת קשה לקבל את ה... לא שאומרים שמדובר פה על שתי זרועות, שכאילו פה הכנעני ופה האמורי. האמורי הוא לא כנעני. החלוקה בדיוק להגדרה למי אתה קורא כנעני היא לא כל כך ברורה. אתה אומר כזה עכשיו כן. אני רוצה לקפוץ עכשיו 400 שנה קדימה, הרבה יותר מ-400, 600 שנה קדימה, לסוף במדבר. שם יש לנו גבולות יותר מדויקים, והם מתאימים מאוד לגבולות של ארץ כנען כאן, של פרשת נוח, פרשת מסעי, פרק למדלת. אנחנו עומדים ממש עכשיו לקראת הכניסה לארץ, נכון? עשינו את כל המסע במדבר 40 שנה, עומדים פה בערבות מואב, ועומדים להיכנס לארץ, לארץ כנען, והולכים לכבוש אותם. אז מאוד חשוב לנו לדעת בדיוק מי זאת ארץ כנען. נכון? יש פה תיאור מאוד מדויק של גבולות ארץ כנען. אני ממש חייב לייבש אתכם עכשיו, קצת תסלחו לי, אבל אנחנו נעבור על הגבולות פה, בסדר? מי שככה יש לו בעיה עם היסטוריה, גיאוגרפיה, מה שתייבש פה עכשיו, ממש. יכולים להוריד את הראש ל-10 דקות, אני אראה אותם אחר כך. אבל פרק למדלת. אבל זה מאוד מעניין, אותי לפחות, אז אני אעשה את זה. התורה פה מדויקת, גבולות של דעת קנת, כי צריך לדעת מה לכבוש. פה צריך לתת גבולות מאוד מדויקים, והתורה באמת הולכת ונותנת גבולות מאוד מדויקים, וגם בצורה מאוד מדויקת. היא בונה פה עכשיו מלבן מאוד יפה, מתחילת הגבול ממזרח למערב, לצפון, למזרח, לדרום, ממש ארבע גבולות מאוד מסודרים. בואו ננסה לזהות את זה ביחד. בסדר, את הערים של ארץ ישראל. אז הנה, ודבר השם משה לאמור, צו בני ישראל לא מותר עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. עכשיו גבולות מאוד מאוד מדויקים. אז מתחילים קודם כל עם גבול דרום. והיה לכם פאת נגב, ממדבר צין על ידי אדום, והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה, ונשא לכם הגבול מנגב למעלה הקרבים, לעבר צינה, והיו תוצאותיו מנגב לקדש ברנע, ויצא חצר אדר, ועבר עצמונה, ונשא בגבול מעצמון נחל מצרים, והיו תוצאותיו הימה. בסדר? אז יש לנו פה רשימה, שוב, של הרבה מקומות, אני קורא את זה מהר, קצת קשה לכם ככה לעקוב, אבל גבולות המתחילים ממש מהנקודה המזרחית עד הנקודה המערבית. הנקודה המזרחית ביותר זה קצה ים המלח קדמה, מדבר צין על ידי אדום, אדום שמי פה, קצה ים המלח קדמה, מזרח, זה גבול מוכר, ים המלח. זה הצד המזרחי של הגבול. אנחנו הולכים עכשיו ממזרח למערב.
לא, זה קצה ים המלח, וקצה ים המלח מבצד.
קדמה, מזרח. נכון? כלומר, מקצה ים המלח קדמה, מכאן. בסדר, לא יודע בדיוק באיזה נקודה בים המלח, אבל זה לא הולכים לשני עכשיו. עכשיו תמשוך קו מפה עד הקצה השני שמגיע לים. נכון, והיו תוצאותיו, הימה. אז ההתחלה לעשות מאוד ברורים, באמצע הגבול עובר דרך כל מיני נקודות. עכשיו, הנקודות האלה שבין מזרח למערב לא כל כך מזוהים לנו, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה לזהות אותם. יש לנו פה את מעלה הקרבים, וקדש ברנע, וחצר אדר, ועצמונה. כן, אנחנו מקומות אלה, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הם, אבל הם פחות או יותר ככה. אנחנו מציגות קו, לא ישר, כן, כמו שאני ציירתי בצורה ככה יפה. קו של גבול, הוא עובר ממקום למקום, אבל פחות או יותר יש פה איזה קו ממזרח למערב, מהמלח עד ים תיכון. בסדר? זה גבול אחד. הגבול השני, הגבול המערבי עכשיו, הוא מאוד פשוט. פסוק ו. הוא גבול ים, והיה לכם הים הגדול, הוא גבול. זה לכם גבול ים. הגבול המערבי מאוד פשוט, הגבול שהיה המלח מעזה צפונה. בסדר? זה פה מה לתאר. עכשיו הגבול הצפוני, והוא מאוד מעניין. שוב, הוא מתחיל לעבור עכשיו על הגבול הצפוני, ממערב למזרח. הוא מציין פה הרבה נקודות באמצע, תעקבו אותי ביחד. אני רץ מהם ידיי? כבר התחלתי לשעמם? טוב, אין ברירה, אני חייב לעשות את זה. הגבול הצפוני הוא מאוד מעניין. הוא מתחיל ככה, פסוק ז'. וזה יהיה לכם גבול צפון. מן הים הגדול, תטעו לכם הור ההר. עכשיו מתחילים מהים הגדול, למקום שנקרא הור ההר. זהו, יש הור ההר של אהרון, איפה שפה בארץ אדום. זה משהו אחר. אבל אתה שומע מהמילים הור ההר, שהוא לא מקום מסוים, הוא יותר תיאור גיאוגרפי. נכון, בדיוק. הר מיוחד. נכון? איך נראה? תחפש פה איזה הר מיוחד, תגיד שזה הור ההר. אבל אנחנו לא יודעים בדיוק. טוב, מוריד את המקומות האחרים. תסתובבו, תבואו, תלכו לכיוון הור ההר. מהור ההר תטעו לבוא חמת, והיו תוצאות הגבול צדדה, ויצא גבול זפרונה, והיו תוצאותיו חצר העינן, זה לכם גבול צפון, והתאביתם לכם לגבול קדמה, מחצר עינן שפמה, וירד הגבול משפם הרבלה, מקדם לעין, וירד הגבול הוא מחה על כתף ים כנרת קדמה. אתה יודע משהו כמו איזה חידה, נכון? אבל כל המקומות פה לא מזוהים. אנחנו לא יודעים אף אחד מהמקומות האלה איפה נמצא באמת היום. אין לו תיאורים מדויקים. אני יכול בערך לנחש. יש איזה גבול כלשהו, נניח שליד סידון, בשביל שיהיה לנו יפה, בסדר? ששם זה הור ההר, משם ממשיכים לבוחמת, משם צדדה, משם זפרונה, משם חצר עינן. עכשיו קורא פה משהו מאוד מעניין, כן, בואו תוצאה וחצר עינן, זה לכם גבול צפון. את הרשימה, שוב, קו לא ישר כמו שנמצא פה, אבל עד איפשהו נלקח חצר עינן, נכון? ואז כתוב, זה היה גבול צפון, והתאביתם לכם לגבול קדמה. עכשיו תעשה איזו פנייה לכיוון מזרח כדי להגיע לגבול המזרחי. הבנתם אותי? כלומר, יש פה איזה מדרגה, ככה. בסדר, כדי שאתה להגיע לגבול המזרחית, אתה צריך עכשיו להסתובב לכיוון מזרח. לאיפה? ותביתם לכם לגבול קדמה, מחצר עינן שפעמה, וירד הגבול משפעם הריבלה מקדם לעין, כלומר, מקום שנקרא הריבלה שנמצא מזרחית לזה מעיין, וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה. הגבול משיך עד לכתף ים כנרת, הכתף המזרחית קדמה של ים כנרת. בסדר? אז כל הנקודות באמצע פה אנחנו לא יודעים, ופתאום הפנייה פה אנחנו גם לא מזהים אותה, לא יודעים איפה המקומות האלה נמצאים, אבל זה הגבול הצפוני. והגבול המזרחי, הגבול האחרון, גם מאוד מאוד פשוט, וירד הגבול הירדנה, יהיו תוצאותיו ים המלח. מן הכנרת היורד על יער המלח, גם אם מים בלבל, גבול מאוד ברור. בסדר? עד כאן? זהו. למה אתה עושה את החלק הגיאוגרפי? כמעט למה. בסדר? עכשיו, הגבולות האלה מאוד, אני חוזר על זה כמה פעמים, כי מוח של אדיש, הם מאוד מדויקים. הולכים לכבוש את הארץ, אתה צריך לדעת בדיוק על מה לכבוש. והגבולות האלה, באופן לא מפתיע, מאוד דומים לגבולות של בני נוח, מה שקראנו בפרשת נוח. עכשיו, זה היה כזה משולש כזה מאוד כללי. פה יש לי אותם מדויק, ממש גבולות מדויקים, שמי שהכיר את המקומות ידע בדיוק מה בפנים ומה בחוץ. נכון? מסכים איתי? בגבולות האלה מאוד מדויקים. יופי. עד כאן ארץ כנען. ועכשיו מתחילה הבעיה הגדולה. כל זה הקדמה לקראת הבעיה הגדולה שאתם רוצים להציע שאתה דבר. מה הבעיה הגדולה? הבעיה הגדולה זה הסתירה שבתורה בין כמה פסוקים לשאלה מי זאת ארץ ישראל. עד עכשיו דבר ארץ כנען. עכשיו מדבר על ארץ ישראל. ארץ ישראל כאן הארץ של עם ישראל. הארץ של עם ישראל צריך לכבוש אותה. אז כאן ראינו גבולות מאוד מדויקים, גם בפרשת נוח, גם בפרשת מסעי. אבל בואו נקרא רגע אחד, נחזור רגע אחד לפרשת ולך לך. בסדר? סליחה שאני קופץ פה ממקום למקום בתורה וממקום למקום בהיסטוריה. אני חוזר עכשיו לאברהם אבינו. ברית בין הבתרים. פרק תדבר. כן, בראשית פרק תדבר. שם משום מה, יש תיאור אחר קצת. כן, ברית בין הבתרים, השם קוראת ברית עם אברהם, מספר לו על הגלות מצרים, ידוע תדע כי גר יזרחה בארץ עולהם, וכו' וכו'. פרק תזיין, פסוק תזיין. ודור אבי ישורו הנה, כי לא שלם אבונה אמור יד הנה. וישמש בא, ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית. למור, לזרעך אתה תיתן את זאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. שם התחילה הבעיה. השם קוראת עם אברהם ברית. ברית על מה? על הארץ, ארץ כנען, ארץ שבה הוא בא. אבל פה יש תיאור, לא תיאור של גבול, אבל תיאור קצת שונה. מה זה הארץ שעליה נחרטה הברית? לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. זה קצת שונה. נהר הגדול נהר פרת, כן, אין לי מקום לצייר אותו, כן, מהפרופורציה של ישראל, אבל איפה שהוא נמצא שם קרוב לתקרה נהר פרת, וזורם עד המפרץ הפרסי. נהר מצרים זה פה. אז איפה זאת ארץ ישראל בדיוק? מבינים את הבעיה? אתה קורא אותי אברהם ברית על משהו הרבה יותר גדול. ומה שמתואר בגבולות של מסעי.
מה שהשם קורא ברית עם אברהם זה הארץ שעם ישראל צריך לחיות בו בתור עם, או שזה תיאור של משהו אחר?
לא יודע, בואו ננסה להבין. בואו ניקח עוד כמה פסוקים, אני רוצה רק להדגיש את הסתירה הזאת. בואו נפתח רגע אחד לדברים. פרק, איזה פרק? איך אני אצא עכשיו? פרק דלת. אם תמצא את זה, תגיד לי.
מה היה, רגלתיות?
לא, אני אחפש את הגבולות, שוב, של ארץ, של הארץ שהארץ הנכבשת. נו. שתיים, פרק ו. רגע, רגע. תחפש ביטוי, תחפש פרט, איפה הוא מופיע? נמצא לפניך. פרק ג'
א'
בדברים?
לא עשו לכם בעולם,
אבל הם עובדים
בשנה
בעולם. זה לא פרק, איפה אתה?
יש לי גם
את הביטוי
פרט.
איפה? תגיד לי.
פסוק זה זין.
פרק זין, פסוק זין. מצוין, בסדר, אז הנה, למשל, דוגמה טובה. נכון, השם אלוהינו דיבר אלוהינו, פרק א' בדברים. אני זוכר שפרק ד' ולא מצאתי. נמצא את זה אחר כך. פרק א', פסוק ז', פסוק ו', נתחיל. השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור, רב לכם שבת בהר הזה, פנו שרו לכם ובואו הר האמורי וכל שכניו, בערבה, בהר, בשפלה, בנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנער הגדול נער פרת. ראה, נתתי לפניכם את הארץ, בואו רשו את הארץ. אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם יצחק וליעקב, לתת להם עזרה מחרים. כן, אתם חושבים לרכוש את הארץ, איזה הארץ? אז יש פה תיאור של כל מין, של חלקים בארץ, אבל הסוף שלה זה עד הנער הגדול נער פרת. עכשיו, איפה נער פרת פה? נער פרת רחוק מאוד מזה. גם יהושע, התחלה שלו גם, בסדר, פסוקים כמעט אותם ביטויים. תחילת יהושע, פרק א', כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם מתעתיב כאשר דיברתי עם משה, מהמדבר והלבנון הזה, ועד הנער הגדול נער פרת, כל ארץ החיתים ועד הים הגדול, נבוא השמש יהיה גבולכם. אז מה הגבול שלכם? כל האזור הזה, מה המדבר ועד הנער הגדול נער פרת? מאיפה נער פרת? מה זה קשור נער פרת עכשיו? מבין את הבעיה? וכדי עוד יותר להקצין את הבעיה, אז נפתח רגע אחד שוב, אני קופץ בכל מקום, לפרשת לך לך שוב לברית אחרת שנחתת עם אברהם. כן, עכשיו קראתנו את ברית בין המטרדים שנחתת עם אברהם. שם נאמר, מנער מצרים עד הנער הגדול נער פרת. אבל מיד אחרי זה יש עוד ברית שנחתת עם אברהם, זה ברית בילה, בפרק י' ז', שם מה שמבטיח לאברהם משהו אחר, הרבה יותר מצומצם. כן, פרק י' ז', קורא ברית מילה, נקרא כמה פסוקים. פסוק ז', והקים אותי את בריתי ביני וביניך ובין זרעך אחריך לתורתם, לברית עולם להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען, לאחוזת עולם, ואתי לכם אלוהים. מה אני קורא לך ברית? על ארץ כנען. ארץ כנען זה מקום מאוד מדויק. ראינו, יש לו ציון גיאוגרפי מאוד מדויק. אז תחליט, מה אתה נותן לאברהם? את ארץ כנען? או את מהנער הגדול? מנער מצרים עד הנער הגדול נער. מה שייך לארץ ישראל? בסדר, מבינים את הבעיה? בסדר? אם עוד לא התייאשתם, יש לנו כמה דקות. נעצור שכבר תהיה שם כמה דקות. בסדר? שני כיווני פתרון ניתנו לבעיה הזאת. כן, לא נמצאתי את הבעיה הזאת. כבר מדובר עליה בכל מקום. בסדר? הנה, תראו. נתן לכם. עכשיו. פשוט שילמתי מדעת מקרא. בסדר? בואו נסתכלו על המפה הגדולה. בסדר? המפה הגדולה כשנבין את גודל הבעיה. פה במפה הגדולה רואים, לא, הגדולה מהצד השני. נכון, פה רואים את ארץ כנען, רואים, אפשר לראות את הגבולות שאנחנו מכירים. את צידון אתם רואים, מזהים? נכון? מזהים את צידון ואת עזה גם מזהים. נכון? קחו קו ישר מזרחה, תמצאו את ים המלח. קצת לא ברור במפה, נכון? אז מצידון עד עזה, זה ארץ כנען. גם פרשת נוח, גם פרשת מסעי. נכון? עכשיו תראו איפה הפרט, הפרט ונחל מצרים בהקשר הזה. הפרט, הם רואים איפה הפרט, זה הפרט. כן, מה שמתחיל פה, קרקמיש ועובר דרך מרי, כן, זה נער הפרט. ונחל מצרים זה נחל מצרים, זה הנילוס, זה בולט. זה פער של מאות קילומטרים. נכון? אני יודע שאני מחכים מצפון לדרום, שלא נדבר על מזרח למערב. כלומר, במבחת שטח, ארץ כנען מול המרחב הזה שמי נער פרט נחל מצרים, זה עשירית במקום. מסכים איתי? אז מה זאת ארץ ישראל? יש לזה הרבה השלכות לשאלה הזאת. אני לא רוצה עכשיו לדבר על השלכות הלכתיות של מצוות הכלליות בארץ. כן. אם ארץ ישראל זאת ארץ כנען, אז איפה חייב מצוות הכלליות בארץ? ותרומות ומעשרות, ושביעית, הרבה דיונים שקשורים גם לזה, זה לא ניכנס עכשיו, אנחנו נזכיר עכשיו יותר בצד של התנ"כי, כלומר, מה זאת ארץ ישראל של עם ישראל? האם זה מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת, או מצידון עד עזה? כן, זה פער גדול מאוד, איך מצמצמים את הפער הזה? אז יש שני כיוונים, תהפכו את הפער לתיאור, שני כיוונים שהפרשנים מדברים. כיוון אחד, זה קצת לצמצם, הכיוון הנקרא לזה, נתחיל מהתמונה השמאלית. מה שקורה לזה כאן השיטה המרחיבה. זה קצת לצמצם את הפער. זאת אומרת, אם במפה הגדולה, נהר פרת, זה כל הנהר הגדול הזה, אז בואו נמצא את הנקודה הכי קרובה לארץ ישראל. אתם רואים שנהר פרת מגיע מצפון, ופתאום עושה פנייה מאוד חדה לכיוון מזרח, נכון? מה שנקרא ברך הפרת. נקרא כמו ברך. עכשיו, הנקודה הזאת היא, זו הנקודה הכי קרובה לארץ ישראל, כשאומרים נהר פרת, מתכוונים לנקודה הזאת. כשאומרים, איפה שכתוב חצר עינן, בסדר? זה הכוונה. אז לא התכוונתי לנהר פרת הגדול והעצום, אלא נקודה אחת מאוד קרובה, וכאילו אני דוחק את נחל פרת, עד הנקודה הכי דרום-מערבית שקרובה לארץ ישראל. בסדר? אז קצת מתחנו את הגבול, אתם רואים את צידון? זה מצידון מהמפה השמאלית. כן? אז הגבול אמור להתחיל מצידון. איכשהו מטפס עד למעלה, ומגיע עד לנקודה הזאת בנהר פרת. בסדר? איך אחרי זה יורד חזרה לים כנרת? טוב, אז נשים את חצר עינן, כמו שאתם רואים שכתבו שם. נכון, זה מן למקום שלא מזוהה, אתה יכול לשים אותו איפה שאתה רוצה. תשים אותו שם איפשהו באזור הפרת, ומשם הוא מסתובב מהגבול שמגיע לנהר פרת. הוא מסתובב שוב למטה, דרומה, ומגיע עד ים כנרת. בסדר? זה כיוון אחד. זה הצד הצפוני. מה נעשה עם הצד המערבי? אז גם אותו רעיון. אתם אומרים, הנילוס פה, הוא נער מאוד ענקי, מאוד גדול, אבל בסוף הנילוס, כשהוא נשפך לים, הוא נשפך בכמה זרועות. בסדר? מה שנקרא הדלטה של הנילוס. זה כמו דלטה ביוונית. ניקח, אז לא ניקח את כל הנער הנילוס, הוא שם איזה נקודה. ניקח את הנקודה הכי קרובה לארץ ישראל בנער הנילוס. בסדר? איזה יובל אחד של הנילוס שהוא הכי קרוב לארץ ישראל, ונגיד שאלה מתכוון לתורה כשאמרה נחל מצרים. הנה, הפה פה לוקחו, אתם רואים, תראו רק את הקצה של, 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 של הנילוס, אתם רואים? ומפה איכשהו נמתח גבול, איכשהו עד ים המלח. הבנתם? אז זה פשרה מאוד יפה. כלומר, יש לנו נקודות של ארץ כנען, יש נחל מצרים ונער הפרט. אז נמצא משהו באמצע. טיפה נחל פרט, טיפה נחל מצרים, זאת אומרת, קצת נמתוח את הגבולות של פרשת מסעי, קצת לצמצם את הגבולות של נער מצרים ונחל פרט, אבל איכשהו נגיע הפשרה באמצע. מה אתם אומרים על זה? מה קשה לי בזה? קשה לי בזה ששני דברים. בגבול הצפוני קשה לי, הרי יש נקודות מאוד מצוינות, מאוד מדויקות שהתורה נותנת בפרשת מסעי לגבול הצפוני. הן מתחילות מצידון איפשהו, ונגמרות בים כנרת. נכון, זוכרים את זה? זה חלק מהשיעור גיאוגרפיה שהיה פה לפני כמה דקות. עכשיו, לפי התיאור זה ישמע, אנחנו לא מכירים את כל הצדדה ושפמה וכל המקומות האלה, אבל זה ישמע שיש פה גבול מאוד מדויק, שיש מרחק כמה קילומטרים, כמה עשרות קילומטרים מנקודה לנקודה, עד ים כנרת. כן, מצידון עד ים כנרת, זה גבול מאוד, בקו אווירי זה כן, מאוד קרוב. להגיד שהגבול מתחיל מצידון ואיכשהו מטפס פתאום צפונה, והתורה נותן נקודות, נותן איזה 5 נקודות ככה לזיהוי הגבול, אז גבול כזה ענקי, הייתי מצפה שתיתן לי 30 נקודות. לא, ונותן כמה נקודות בודדות, ויורדת שוב חזרה לים כנרת. אתם יודעים, זה לקחת את הגבול שהוא נראה מאוד קצר, ולמתוח אותו מאוד. זה לא נשמע ככה מתוך הפסוקים שפרשת מסעי. מסכים איתי? רק מה שאני רוצה להגיד. כי זה שמה שבתורה אומר גבול מאוד, מאוד קצר, עם כמה נקודות בודדות שאני מציינות אותו. אם זה הגבול כזה ענקי, הייתי מצפה ל-30 נקודות. כן, ולא כזה, זה קצת קשה בפסוקים. וגם נחל פרת, אתה בוחר את הנקודה שהכי קרובה לך, זה הכוונה נער פרת, טוב, זה לא, לא, לא קשה, יש להגיד שכן, עד הנקודה הזאת פנחה. הגבול הדרומי גם, עוד פעם, לקחת איזה קו, הרי ארץ הכנעני כבר ראינו, עד עזה. גם בנוח וגם במסעי, מעזה, מים המלח עד, עד ים תיכון. כן, הגבול בפרשת מסעי, מותח קו מאוד ברור, מים המלח עד ים התיכון. אפשר להגיד שהוא קצת לא עיקר ישר כזה כמו... שתיארתי ככה עם קצת יותר גלים, בסדר? אתה רוצה גלים יותר טוב, ככה, בסדר. אבל גלים כאלה שעושים משהו כזה, הדנילוס לא ישמע. מסכים איתי? בעיה. בעיה. זה לא בדיוק מסעי ולא בדיוק מצעי המתרים. מסעת הפשרה באמצע שהיא לא פה ולא שם. טוב. זה כיוון אחד. מה הכיוון השני? הכיוון השני אומר, אם אי אפשר לשנות את הפסוקים, בואו נשנה את הגיאוגרפיה. זאת אומרת, כשהתורה אומרת נחל מצרים, מי אמר שהתכוונה לנילוס? אולי התכוונה לנחל מצרים. מה זה נחל מצרים? אתם רואים פה שבצע בפה הימנית. נחל מצרים זה מה שנקרא היום ואדי אל עריש, זורם בדרום רצועת עזה. זה נחל מצרים. לא נהר מצרים האיום והנורא, הנילוס הגדול, אלא איזה שלולית קטנה כזאת, נקרא שלולית, כזה זרם דקי כזה שנקרא ואדי אל עריש, גם זה אפשר לקרוא נחל מצרים. ואז מסתדר, נהדר, כן? מנהר מצרים, אתה אומר, נהר הקטן הזה. ומה זה פרט? מה עם נחל פרט? אז לא נגיד שהגיעו עד הפרט עצמו, נמצא איזה מקום, פה קצת צריך לגמגם יותר, איפה יש פרט? יש אין פרט אחר. נחל פרט, נער פרט הוא נער הכי מוכר בעולם, אפשר למצוא איזה פרט אחר. אז אומרים, אפשר להגיד, בשוקי שפרחת מסעי, כתוב, כתוב, בגבול הצפוני, מאורר תטעו לבו חמת. לבו חמת, לא הכוונה עד, עד המקום שנקרא לבו חמת, אלא הכוונה היא מקום שממנו מגיעים לחמת. לבו חמת. אתם מבינים? זה לא שם שם מקום, לבו חמת. ברוכים הבאים ללבו חמת. אלא זה, תטעו לבו חמת, למקום שממנו מגיעים לחמת. אז חמת נמצאת איפשהו שם ליד הפרט, אבל אתה הולך למקום שהוא ליד, שהוא במקום שמוביל לחמת. הבנתם? ואז אני יכול לצאת את הגבול, בכלל לא מתכוון להגיע לנחמץ לנער הפרט. אנחנו מגיעים למקום שהוא מתקרב לנער הפרט. משהו כזה. שכנעתי אתכם?
אבל שם אתה יודע מה הגבול יהיה.
לא
יודע,
יש כמה אפשרות להגיע לשם. לא, זה היה מקום, אני יכול לתרץ, להגיד שהיה מקום מסוים שכאילו מפה מגיעים לפרט. כן, זה יישוב על אם הדרך לכיוון פרט, אני יודע. מה נעשה עם מקומות שכתוב מפורש מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרט? אז עד ולא עד בכלל, לא עד נהר פרט, עד המקום שממנו מקים לנהר פרט. משהו כזה. וזה יוצא יותר פשוט בגיאוגרפיה, נכון? כי אנחנו ממש מצמצמים את גבולות ישראל לגבולות ארץ כנען, כן? נחל מצרים זה עזה, הפרט הכוונה היא בדרך אל הפרט, הכוונה היא לכאן, זה הגבולות המוכרים מפרשת נוח, מפרשת מסעי, זה גבולות ארץ כנען, ואת התורה קצת צריך לדחוק, כל נחל מצרים זהו נחל מצרים, נער פרט זהו ביב נער פרט, אבל אין משהו מסתדר עם זה. כי יש פה בעיה, כן? אני מציג את שני הכיוונים כי אין פה בעיה, מסכים איתי?
למה לא אמרו
על השם כי זאת התורה. התורה מדברת, אם אברהם אבינו מדבר השם בברית המתרים, על מי נער גדול, מי נער מצרים עד הנער גדול נער הפרט, ושני פרקים אחר כך, ברית בינה הוא מדבר על ארץ כנען.
פה אני מדבר על תקופה של
הקצרה. אוקיי, אז זה גם כיוון שאפשר ללכת בו, וזה מה שנקרא הארץ המובטחת. זאת אומרת, באמת ארץ כנען זאת ארץ מוגבלת. מצידון עד עזה. וכל מקום שתמצא בתורה, תיאורים רחבים, זה הארץ המובטחת שבעזרת השם לעתיד לבוא, יבוא המלך המשיח ויכבוש לפנים. איזה כיוון, אבל לא עולה ככה מהפסוקים שקראנו, גם בדברים, גם ביהושע. כן, כשהשם אומר ליהושע, אתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיו. מתי? לעתיד לבוא. מהמדבר הלבנון הזה, ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל ארץ החיתים, עד הים הגדול מדבר שמש, יהיה גבולכם. הוא יתייצב איש לפניך, כל ימי חייך, אז מה הכוונה? לך תכבוש את הארץ, ולעתיד לבוא ניתן לכם, לא נשמע ככה, נשמע שיש פה ציווי לכבוש את הארץ, כל מקום שתוך כף לכם בו, עכשיו, בכיבוש של הארץ, לכם לתתים, עד נהר פרת. נכון ככה נשמע? יש עוד כמה פסוקים בדברים שעכשיו לא מצאתי. שהוא שאומר, תרפשו אותם את כל האזור הזה, עד נהר פרת. אבל יש פה בעיה. מסכימים? יש לי שתי דקות לתת את הפתרון, אז לא נותן את הפתרון. נדבר על זה כבר פעם הבאה. בסדר? תשבו אתם, אפשר לפתור את זה בצורה אחרת, כי באמת יש פה מצוקה, זה בעיה, תחפשו מאמרים. תראו שיש עשרות מאמרים שנכתבו מאז ועד היום, על הפער הזה, על הסתירה בין ארץ כנען המצומצמת לבין המרחב האדיר הזה של מנהר מצרים ועד נהר פרת. וכל שיטה, תנסה לתת פשרה שוב. טוב, זה מאוד מעניין. אני רואה יותר טוב. בשבוע שיעורי בית, תמצאו כל מיני מאמרים, מחקרים, שנעשית את פתרון, תגידו לי איזה מאמר שכנע אתכם. לא תמצאו לי פתרון טוב. אם לא תמצאו, אני אגיד לכם מה הפתרון שלי. טוב, אז זה פעם הבאה.